Non mi calme.
היי, אנחנו בדיוק מתחילות. טוב. אז אנחנו פרשת וישלח. פרשת וישלח מספרת לנו את הסיפור של יעקב עם עשיו. בפרשה הקודמת היינו יעקב עם לבן, הוא סיים איתו, ועכשיו זה יעקב עם עשיו. המאמרים שמופיעים כאן לפרשת וישלח הם מאוד מעניינים, כי מה שקורה במאמרים כאן, זה שבעצם יש לנו רצף של מאמרים שמספרים לנו סיפור אחד. על כל הסיפור הזה בעצם של מה קורה בין יעקב לעשיו, למה הוא נותן לו את המנחה, וממש רצף של מאמרים, בגלל שזה בעצם סיפור אחד, עם הסברים באמת מה המשמעות של המלאכים, מה המשמעות שסב מגיע עם 400 איש, ממש כל פרט ככה הוא נכנס לזה, אבל זה רצף שמביא לנו סיפור אחד, אז בחרתי לקחת את המאמר האחרון, שבאיזשהו מקום עומד בפני עצמו, ודרורית, כאן אני נותנת לך את התשובה לשאלה שלך, אנחנו בעמוד, בדף כ"ו, זה המאמר האחרון על פרשת וישלח, העמוד הראשון שם, העמודה הראשונה, ו... כאן, במאמר הזה, בעצם דן אדמור זקן בסוגיה עקרונית ומאוד מאוד מהותית. כשהשאלה היא בעצם מאיפה יש, איך ייתכן בכלל מצב כזה, שעשית רעך יכולה להילחם בקדושה. אנחנו יודעים שיעקב אבינו חוצה את הקהל שלו, את המשפחה שלו, את הרכוש שלו לשניים, שתי מחנות, ואז הם מתקרבים למעבר יבוק, הם עוברים את מעבר יבוק, שיעקב אבינו עצמו בעצם מעביר אותם אחד אחד, אוקיי? ואז הוא שוכח כמה פחים קטנים, הוא חוזר לשם באמצע הלילה, ואת מי הוא פוגש שם? את המלאך של עשיו. הוא פוגש שם מלאך, והוא נאבק איתו. התורה מתארת שיש שם מאבק עם מלאך כל הלילה, ולפני הבוקר המלאך כבר צריך לחזור למקום שלו, כי בבוקר הוא צריך לתת שירה לקדוש ברוך הוא. ויעקב אבינו לא משחרר אותו, הוא אומר לו, אני רוצה שתסכים, תיתן את האישור לברכות שאני קיבלתי מיצחק. כי בעצם הם במלחמה, יעקב עשיו, הוא אומר, אני רוצה שהמלאך של עשיו, מי שאחראי אליו, ייתן את האישור, אז יש שם התמודדות כזאת, כי עד כמעט הבוקר, ובאותו מעמד, אגב, זה שני הדברים האלה לא נתייחס אליהם כאן, אבל רק כדי לקבל את הרצף של הסיפור, באותו מעמד, המלאך אומר לו, שהוא לא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. הצלחת להתמודד גם מול בני אדם, לבן ועשיו, וגם מול אנשים, וגם מול אלוקים, כלומר מלאכים. ניצחת גם אותי וגם אותם, אז מעכשיו השם שלך הוא ישראל, שזה מלשון שר. אתה, יש לך שררה על אחרים. כלומר, במילים אחרות, באמצע הלילה, מגיע השר של עשיו, שלא שייך לצד של הקדושה, והוא מעכב את יעקב אבינו שם, הוא נאבק איתו, זה ממש הביטוי בפסוק, ויאבק איש אמו. הם במאבק, ואנחנו תכף נדבר למה זאת המילה שנבחרה כדי לתאר את ההתמודדות הזאת. יעקב אבינו גם נפצע באותו מעמד. זאת אומרת, הוא לא יוצא שלם, הוא נפצע בגיד אנשי. כן. ככה תורה מתארת את זה, מאבק. והוא נפצע בגיד אנשי, תכף אנחנו נראה מה המשמעות של המאבק הזה. אבל הוא נפצע שם. ולכן היום אנחנו, חלק מלכות קשרות זה שאנחנו לא אוכלים היום את גיד אנשים. זה בגלל אותו סיפור. אז כאן במאמר שלנו, אדמור זקן בעצם נכנס לשאלה, איך ייתכן בכלל מצב כזה, שבו קליפה, עשית רעך, מתמודדת מול הקדושה, נאבקת, איך, הרי זה לא כוחות, זה אמור להיות לא כוחות, מאיפה בכלל ייתכן מצב כזה? ובהמשך המאמר אנחנו נבין באמת מה המשמעות של המאבק הזה, כמו שאתה אומרת, מה זה, הם הלכו מכות, הם ילדים בכיתה ה', איך בדיוק זה עובד, אז אנחנו נבין מה הייתה המשמעות של המאבק הזה, מה המשמעות של הפציעה הזו בגיד הנשה? בירך? וכמובן, איפה זה פוגש אותם? אז נתחיל מבפנים, אנחנו בדף חפבב, זה המאמר האחרון לפרשת וישלח בתורה אור. ויאבק איש אמו, זה בעצם הציטוט מהפסוק, חולי. הנה נודע שמלחמה זו היא מלחמת הסמך מם, בסיתרא דקדושה. המלחמה הזאת לא הייתה סתם מלחמה, בדיוק כמו ששאלת מה, אז לא, זה לא ילדים מתבגרים שרוצים להוכיח מי יותר חזק, אלא זאת הייתה באמת מלחמה של הקליפה בקדושה. וכעניין מלחמה להשם בעמלק, וכנודע מן הפרדס שמה שנגע בכף ירך יעקב, דפגים אתר דנבואה עד דעתה שמואל ותיקן הנצח, כמו שכתוב, וגם נצח ישראל לא ישקר. אז אותו רעיון של מלחמת עמלק היה לנו עם, עם יעקב ועם, ועם השר של אסב, ואנחנו ננסה להבין מה זה אומר פה. ולכאורה, אינו מובן. איך ייתכן להיות הסמך מם נלחם נגד הקדושה? סמך מם הוא בעצם שם קוד לקליפה, לסיטרא אחרא. איך יכול להיות? איך יכול להיות שלישות שהיא כולה קליפה, שהיא כולה שייכת לצד הרע, יש לה בכלל כוח להילחם נגד הקדושה? והלא כל עיקר חיות הקליפות הוא מהקדושה. וכעניין, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל חולי מותר החסד חולי. הקליפה מאיפה יש לה קיום בעולם הזה? רק מהקדושה. אין לה דרך אחרת להתקיים. כי הדבר היחיד שבאמת קיים בעולם, זה אלוקות. אז כל דבר שקיים בעצם מקבל את הכוח שלו משם. אנחנו רואים את זה גם בזה, שחזל אומרים שיעקב אבינו, כל הילדים שלו היו צדיקים, לא כמו אברהם אבינו, שהיה לו בן אחד צדיק ובן אחד רשע, ולא כמו יצחק אבינו, שהיה לו בן אחד צדיק ובן אחד רשע. ומוסברנו שמה זה זה שלאברהם אבינו וליצחק אבינו בעצם היו גם בנים רשעים, מאיפה זה מגיע? זה מגיע בגלל שאברהם אבינו, הוא כולו היה מידת החסד, ומידת החסד בנתינה כל כך רבה וגדולה, יש את השיריים שלה, יש משהו שנשאר והוא לא תמיד מדויק שם. ואז, כי זה קיצוני, וקיצוניות היא אף פעם לא מדויקת, ואז יוצא ממנו ישמעאל. כלומר, החיות של ישמעאל מגיעה בעצם ממידת החסד של אברהם אבינו. כל דבר שקיים פה בעולם מגיע מהקדושה. אז איך ייתכן שיהיה פה משהו שילחם בקדושה? הגבורה? אבל יעקב אבינו היה באמצע, היה בו את האיזון, את ההתכללות, ולכן ליעקב אבינו כל הילדים שלו. ולעתיד לבוא, כשיבורר, אזי כתיב ואת רוח הטומאה אוויר כולי, חיל בלב יכינו. בילה מוות לנצח, והיה כלא היה. וכתיב, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. ואיך יהיה יכולת בידו להילחם חולי? אז באמת שכל ציטוט כאן וכל פסוק וכל משפט יכול להיות כאילו עניין מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו ניקח את הרעיון המרכזי של המאמר, ובעצם שואל אדמור הזקן, אם הקליפה הזו היא חיה פה על זמן שאול. אנחנו יודעים שהיא חיה על זמן שאול, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שכשיבוא משיח, בילה המוות לנצח, לא יתשו, הסיבה שיש לנו היום מוות בעולם, זה בגלל שדברים מעורבים, עם טוב ועם רע ביחד, ברגע שהקליפה והקדושה מעורבבים, חייב להיות מוות, כדי שהערבוב הזה לא יהיה נצחי. אבל ברגע שאין יותר רע, אין יותר קליפה, אין יותר טומאה, אז לא צריך, אין סיבה למוות. אז בילה מוות לנצח, התורה מבטיחה לנו שכשמשיח יבוא, הקליפה הזו לא תתקיים יותר. אז היא זמנית, ולא רק שהיא זמנית, אלא היום, החיים הזמניים שלה הם מהקדושה. אז אם אנחנו רואים את הכל כאן ביחד, מאיפה העזות הזאת? מאיפה המקום הזה שבו ייתכן בכלל להילחם בקדושה? אך העניין, אז בואו נראה איך מתחיל אדמור זקן לברר, להסביר לנו את העניין. וכמו בדרך כלל במאמרים האלה אנחנו ניקח, ננסה להבין עניין אחר, ואחר כך נוכל לסגור את כל הקצוות. אך העניין הוא, כי הנה המעציל העליון ברוך הוא, הוא סובב כל עלמין, ולפניו כחשיכה כאורה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנקרא מעציל, כלומר הוא השורש של עולם האצילות, הוא סובב כל עלמין. כלומר, האור האלוקי בדרגה הזו, היא מקיפה, היא גדולה יותר, היא גבוהה יותר מהיכולת להתלבש ולהיכנס לתוך העולם. ההתייחסות שלה לכל העולמות היא בשווה. כי העולם לא משפיע עליה. אין לדרגה הזו הבדל אם העולם עושה ככה או אחרת, מתנהל ככה או אחרת. כי זה אור שהוא הרבה יותר גבוה. מה שקורה זה ש... אם... אם יש משהו שאני יודעת אותו מאוד 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 טוב, אוקיי? תודה. כן, תפתחי. למטה. תודה. אם יש משהו שאני יודעת לעשות אותו מאוד 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 טוב, ויש מישהו אחר שיודע אפילו עוד יותר טוב ממני, בגלל שיש לי איזשהו ידע, כשאני אדבר איתו בעניין, הוא יתקן אותי, כדי ללמד אותי. אוקיי? אולי אפילו באתי כדי ללמוד. לעומת זאת, אדם שמאוד מאוד 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 מבין, פרופסור למתמטיקה, שרואה עכשיו ילד בן שנה, שמנסה לחבר אחד ועוד אחד, ומבחינתו עכשיו אחד ועוד אחד שווה שלוש. האם הוא יתחיל להתווכח איתו ולהוכיח אותו וללמד אותו שאחד ועוד אחד לא שווה שלוש? לא. למה לא?
הוא יודע שהוא ילד.
כי הפער הוא כל כך גדול, הוא לא מתכוון אפילו להתחבר עליו בהיבט המתמטי, אז זה לא מעניין. אז הוא לא יתרח אפילו להיכנס ולנסות לדייק אותו, או אם הוא משחק עם קוביות כאלה שאפשר לעשות מהם תרגילים, כי לכל קובייה כתוב... ספרה או פעולת חשבון, הוא לא ירד לשם בגלל שהוא הרבה הרבה יותר גבוה מזה, כי אין שום עניין, אין שום אינטראקציה ביניהם, זה לא נמצא שם, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שיש משהו שהוא הרבה יותר גבוה, אז זה לא משנה. אם לקחנו את הדוגמה של אותם קוביות, אם יש לקוביות, ועל כל קובייה יש או ספרה או פעולת חשבון, והילד בן השנה, משחק עם הקוביות ומניח את ה-4 כפול 5 שווה 20. כי הוא שיחק עם זה. האם הפרופסור, אותו פרופסור גדול, גם אם הוא אבא או סבא של הילד הזה, יצא מהכלים, יצלם אותו ויגיד, תראו איזה גאון הבן שלי, בן שנה והוא יודע על תלוח הכפן? לא. אולי יגנס לזה בכלל, זה בכלל לא משנה, אם אתה עושה משהו נכון או לא נכון, כי זה ברור שאתה לא שם. האור שסובב כולן מין הוא אור אלוקי כל כך גבוה, שהוא הרבה יותר גבוה מלהתחבר לנבראים. ולכן מה שהנבראים עושים לא רלוונטי לגביו. ולכן מבחינתו אין הבדל בעצם אם אדם עושה את הדבר הנכון או את הדבר הלא נכון. כי הפעולה של הנברא לא רלוונטית שם. הוא קיים בכל מקרה. אז אם אני אכניס את הכסף הזה לכיס שלי, או אני אכניס את הכסף הזה לצדקה, לא משנה לו. זה כמו אותו ילד שיתחיל לשחקים עם קוביות, אז יצא לו 1 ועד 1 שווה 2, או יצא לו 2 פחות 10 שווה 3, לא משנה. לא מזיז לו. וזו דרגה מסוימת באור האלוקי. סממית בידיים תתאפס, והיא בהיכלי מלך, שאינה תופסת מקום, ויכולה להיות גם בהיכלי מלך ואינו חושש. כשיש לנו משהו שהוא כל כך לא משמעותי, אין לנו בעיה גם שהוא יהיה במקום שהוא כאילו לא אמור להיות. כלומר, ילד לא אמור לעשות תרגיל של 10 פחות, 3 פחות 10 שווה 5 לצורך העניין, אוקיי? הוא לא אמור לעשות את זה, אבל זה כל כך חסר משמעות, המשחק של הילד עם הקוביות, שאנחנו לא נטרח אפילו להתייחס לזה. אנחנו יכולים בקלות להכיל את זה, שיצר פה תרגיל שהוא לא נכון. וכמו שכתוב, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. שלפני מלוך מלך לבני ישראל, היו מלכי ארץ אדום גם כן. אלא, דהיינו דווקא לפני מלוך מלך לבני ישראל. אבל אחר כך, הרי כתיב, מלך אין באדום, כולי. לפי שנמשך להיות צמצום באור אינסוף ברוך הוא, שלא יומשך הפנימיות, כי אם לסתרא דקדושה דווקא. יאר השם פניו איתנו בסלע. אז כאן אדמור זה כן מזכיר, והוא נוגע ממש במשפט, בעניין מאוד 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 גדול, חשוב ורחב, שיש מקום להרחיב עליו באמת בנפרד, וזה בעצם העניין של עולם התור. מסופר לנו שלפני שהיה מלך לישראל, היו מלכים לאדום. והמלכים האלה בעצם, אדום הוא עשיו, ויש להם שם המלכים, ומדגיש לנו אדמור זקן, המלכים שם באדום הם דווקא לפני שהיה מלך בישראל. אבל אחר כך כתוב אין מלך באדום. כלומר, שר של אדום, מלך באדום יכול לתפוס מקום ולתפוס נוכחות ולהיות כאן עם עוצמה וכוח והשפעה, רק לפני שהגיע המלך לישראל. למה? כי לפני כן זה בעצם שייך לאותה דרגה אלוקית שמאירה פה בעולם בלי להיכנס לתוך הפרטים של הבריאה. ולכן גם מלך של עשיו, מלך של אדום, יכול לתפוס פה מקום ומשמעות. אוקיי?
אני חושב שאני מבינה, כאילו, יש איזה ריק
הזה,
יש איזה מקום ריק, כאילו, שאפשר לתפוס
שם
מקום, לא?
זה לא ריק, זה עניין שאין משמעות לפרטים. ברגע שמצד הגבוה אין משמעות לפרטים, אז הילד הזה יכול לעשות משוואה נכונה, והוא יכול לעשות משוואה לא נכונה. ומבחינתנו זה אותו דבר. אבל מבחינתו יכול להיות שזה עולם ומלואו. כי זה לצורך העניין בצבע ירוק וזה בצבע כחול. אז בסיפור שלו זה עולם ומלואו, בסיפור שלנו כמבוגרים זה חסר משמעות. אז בסיפור של האור האלוקי זה לא רלוונטי, אבל בסיפור כאן יש להם מלך שיש לו, יש לו, יש לו כוח והשפעה ויכולת. איך זה ייתכן? בגלל שאנחנו מדברים כרגע על אותה דרגה אלוקית שבה אין משמעות לנבראים, ולכן הנבראים יכולים להיות הכל. זה חרב פיפיות, אוקיי? אבל אחר כך כתוב שאין מלך באדום. מה זה אחר כך הזה? מה קרה שם באמצע שפתאום אין מלך באדום? אז מה שקרה, זה שאחרי אותה דרגה אלוקית, מגיע צמצום נוסף, כי גם כדי להגיע לשם יש צמצומים, אבל מגיע צמצום באור האלוקי. מה המשמעות של הצמצום הזה? הצמצום הזה בעצם אומר שעכשיו השפעה פנימית, כלומר הרצון שלי לתת לך, זו השפעה פנימית. השפעה פנימית מהאור האלוקי, מהקדוש ברוך הוא, לנבראים, היא רק בצד של הקדושה. וזה שלב בסדר ההשתלשלות. זה שלב, כי לפני כן, כמו שאמרנו, היו גם מלכים בעשיו, באדום. אבל אחר כך מגיע שלב שבו בעצם עובר תהליך, ויש צמצום, והצמצום הזה בעצם מגדיר שאם אתה רוצה באמת לקבל משהו, אז אתה חייב להיות לפי הכללים. חייב להיות בצד הנכון של המפה. כלומר, כשהילד הזה הוא כבר לא בן שנה, הוא כבר בן 5 או 7 או 9, והוא רוצה לקבל הכרה, הוא רוצה שנשמח להשקיע בלימוד החשבון שלו לתורך העניין, אם נמשיך באותה דוגמה, הוא צריך לעבוד. אתה חייב להוכיח את עצמך. כי אם אתה לא לומד 4 פעולות חשבון, ברמה הבסיסית של להבין איך זה עובד, אין סיכוי שנקנה לך את הערכה כדי שתלמד את לוח כפל. כלומר, אם אתה רוצה לקבל באמת משהו מבפנים, ולא סתם שנסחב איזשהו משחק מהמדף ונגיד, אוקיי, תהיה לך תעסוקה איתו, וזה לא משנה בכלל מה אתה משחק איתו, אתה חייב לשחק לפי הכללים. ומה עם הכללים באור האלוקי אחרי אותו צמצום? זה שההשפעה הפנימית היא מגיעה רק לצד של הקדושה. כלומר, אם אתה רוצה השפעה פנימית, אתה צריך להיות בצד של הקדושה. והקליפות, אז רגע, מאיפה הקליפות מקבלות? הם מקבלים מבחינת אחוריים, כמאן דשדאי בתר כתפוי, ונקרא אלוקים אחרים, לפי שישראל ממשיכים כך להיות אור אין סוף שורה דווקא במי שבטל חולי. אז מאיפה הקליפות מקבלות את השפע שלהם? ואגב, מהשיריים, ממקום שבו הם בעצם אמצעי ולא מטרה. Okay? כשאני רוצה שהילד שלי יהיה עסוק, אני אתן לו את מה שיש לי ביד רק כדי שהוא יהיה עסוק. אני לא מעניין אותי שילד ישמח. מעניין אותי שעכשיו הוא יהיה עסוק ואני לא אצטרך להיות עסוקה איתו. לעומת זאת יש את הרגע שבו בא לי רק ליהנות איתו. ואז אני אחפש את מה שיהיה לנו כיף ביחד. והאינטראקציה שלי איתו לא תהיה כדי שתלך לעשות משהו אחר, ותעזוב אותי בשקט, אלא האינטראקציה שלי איתו תהיה בוא נשאר ביחד. ומה ההבדל? ההבדל הוא האם השיח שלי איתו הוא אמצעי למשהו אחר, או שהוא מטרה בפני עצמה. אז כדי לקבל חיות מהקדושה, כלומר, כי אנחנו המטרה, כי באופן פנימי, הפנים שלי, החלק הכי חשוב שלי, רוצה את החלק הכי חשוב שלו, אנחנו רוצים בדבר הזה, רוצים בנתינה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה בנתינה הזאת, לכתחילה, היא המטרה, זה רק אם אנחנו בצד של הקדושה. מה המשמעות של זה? שאנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו בביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, כלומר אנחנו יכולים להגיד, קדוש ברוך הוא אכן, בורא העולם ומנהיגו, הוא אכן מי שמנהל פה את כל הדברים, אנחנו צריכים להיות בשיח איתו, זאת הדרך, אנחנו צריכים לעשות את מה שהוא רוצה, זאת הדרך בעצם לקבל את ההשפעה בפנימיות. כלומר, כמטרה בפני עצמה, ולא כאמצעי למשהו אחר. והקליפות מקבלות את החיות שלהם רק כאמצעי למשהו אחר. בדיוק כמו שהקליפה של התפוז, התפקיד שלה הוא לשמור על התפוז. הקליפה של הבננה, התפקיד שלה הוא לשמור על הבננה. לכן היא שם. נכון שאנחנו לומדים כל פעם על סגולות מיוחדות כאלה ואחרות גם של הקליפות של הפירות, לא משנה אם זה בטעם ולהכין מזה ריבה או להכין מזה משהו אחר, או אם זה סגולות ריפוי כאלה ואחרות, לא משנה, תרופות סבתות, לא משנה מאיזה כיוון, נכון שיש לזה או תרופות או סגולות קוסמטיות כאלה ואחרות, ולא משנה מאיזה כיוון ניקח את זה, נכון שיש בהם עוד הרבה מאוד דברים, אבל בצורה הפשוטה של הדברים, הקליפה נועדה לשמור על הכלי, על הפרי, כלומר היא לא מטרה בפני עצמה. אז הקליפות בעולם הרוחני שלנו, המטרה שלהם הם בשביל הקדושה, הם לא מטרה בפני עצמה. וכל אחד יכול לבחור, מאיפה הוא מקבל את השפע. אם הוא מוכן להיות בטל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את זה מהקדושה, באופן פנימי. ואם הוא לא מוכן לקבל מהקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצם מקבל באופן חיצוני, כלומר רק כאמצעי למשהו אחר ולא כמטרה בפני עצמה. והנה, תחילת הביטול, אז בואו נדבר קצת על הביטול הזה, על היכולת שלנו לקבל את החיות שלנו מהקדושה. אז מה זה הביטול הזה? התחילת הביטול הוא בחב"ד. חב"ד, כלומר, חוכמה, בינה ודעת. הספירות הראשונות בעשר הספירות, שבעצם מסמלות לנו את היכולת השכלית שלנו. או בכלל, את היכולות השכליות. על ידי התבוננות שנתהווה בחינת התפעלות הלב באהבה ויראה, מפני שמתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא. והנה עצמות הביטול ממש, כמו חוכמה בינה דעת, ואחר כך לנצח והוד, שאין בחינת ירידה יותר גדולה, שאין זה אלא בחינת התפשטות ממנו ולזולתו, ולהוציא מכוח אל הפועל ממש, להשפיע לזולתו, ללמד על האחרים או לתן צדקה כולי. אז ההתחלה של הביטול מתחילה מההתבוננות, מתחילה מהראש, מתחילה מלחשוב על אחדות השם, מלחשוב על כמה הקדוש ברוך הוא באמת המציאות היחידה שקיימת, מלחשוב עד כמה הקדוש ברוך הוא יורד לפרטי פרטים, בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה היבטים. ורק כשאנחנו באמת מבינים את זה, ואנחנו מתבוננים בזה, לא מספיק להבין את זה, זה ממש להשקיע את הזמן ולחשוב על זה, מה התוצאה שקורית אצלנו? הלב מגיב. פתאום משהו מתעורר בנו רגשית מול הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות שנרגיש שאנחנו נורא רוצים להתקרב אליו, כי אם הוא המציאות היחידה שקיימת, אז איך אנחנו חיים אותו יותר? ויכול להיות שנרגיש איזושהי רעת כבוד מאוד מורגשת כלפיו. הלב מתחיל להגיב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנה שכלית תאורה, הביטול שלנו שם יכול להיות 100%. כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט. הוא בעצם נמצא הביטול הכי גבוה שם. למה? כי השכל מסוגל לחשוב על משהו שהוא לא אני. מה ההפך מהביטול? זה הישות, זה אני. עכשיו, אם אני יכולה רגע להניח את עצמי בצד ולחשוב על הקדוש ברוך הוא, אני בעצם חושבת על משהו שהוא מחוץ אליי. כלומר, אני כרגע מבטלת את עצמי עבור לטובת למידה של משהו חדש. עכשיו האמת היא שאני לעולם לא אצליח ללמוד משהו חדש אם אני לא אניח את עצמי בצד. כי אז אני לא אלמד משהו חדש. אני אספר לעצמי מה למדתי, אבל אני לא אלמד פה משהו חדש. אמר לי פעם איזשהו רב, תיעצתי איתו משהו, והוא אמר לי, תדעי לך שהדבר הכי גרוע במערכות יחסים זה לצאת מתוך נקודת הנחה שאת מכירה את האדם השני. הוא אומר לי, גם אנשים נשואים, לא משנה אם אתם נשואים 10 שנים, 20 שנה, לא משנה כמה, אבל הרגע שבו אחד מבני הזוג משוכנע שהוא מכיר את הצד השני, כלומר, אין עוד משהו חדש ללמד אותי, שם נגמרת הזוגיות. כי אנחנו לא באמת פנויים לחיות עם האדם שנמצא פה מולנו, אנחנו כולנו דינמיים. ויכול להיות שיש משהו שהוא לא חדש עכשיו אצלו, אבל אני לא ראיתי את זה עד עכשיו, מכל סיבה שלא תהיה. כלומר, כדי ללמוד משהו חדש, אני חייבת להניח את עצמי בצד. אז רמת הביטול הכי גבוהה נמצאת בשכל. אם אנחנו באמת לומדים על הקדוש ברוך הוא ומתבוננים בו. אחר כך כשזה יורד ללב, כשאני מרגישה שאני רוצה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הקרבה שלו, אני מחפשת איך להתקרב אליו יותר, או יש בי ממש יראת כבוד, שאנחנו לפעמים יכולים להרגיש אותה, כשאנחנו רואים ספר תורה למשל, לפעמים אנחנו יכולים להרגיש רגע ששנייה, היא ספר תורה מספיק קרוב אליי, אני צריכה לקח צעד אחורה, או לפחות איזושהי רצינות, או עמידה שונה, או משהו קורה לי שם, אז כשאני מרגישה את הרגשות האלה, הביטול הוא כבר פחות. למה? כי ההגדרה של הרגש זה אני מרגיש. כלומר, אם השכל, העיקר שלו זה האובייקטיביות, הכוח שלו ביכולת להיות אובייקטיבי, כלומר, לצאת מעצמי, הרגש, המהות שלו זה שאני מרגיש. אז יש פה כבר פחות ביטול. ואחר כך כשזה יורד בהמשך סדר ההשתלשלות, אז התחלנו מחוכמה בינה ודעת, ששם אמרנו, הביטול הוא הכי גבוה. אחר כך בחסד וגבורה, הביטול הוא יותר נמוך.
רגע, אני חושב למה בריאה. כאילו זה בעצם, זה יש פה מורה פה ישו.
נכון.
כאילו בעצם דרגה יותר נמוכה מאשר מה?
מהביטול, אין לנו אפשרות להגיע לביטול של 100%. הקדוש ברוך הוא גם לא רוצה ביטול של 100%. כי ביטול של 100% זה לא נשמע בגוף. לא, זה לא, אמיתי. הוא לא נתן לנו אופציה כזאת כאן בעולם הזה. והוא רוצה את הלב שלנו, הוא רוצה שאנחנו נאהב אותו, הוא רוצה שאנחנו נרצה אותו.
אז איך קבלת
עוד
מום, קבלת עוד מום? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
לא, אני אומרת, יש אפשרות כזאת בעיקרון.
נכון, אבל זה לא מה שהוא רוצה. וזה לא, זה בדיוק העניין, כלות הנפש, את אומרת אפשר למות מזה, כלומר נשמה בגוף לא יכולה להיות כאן.
זה לא חמובה רמה זה בכלל. את
שומעת את זה הרבה, אז אנחנו דיברנו על זה באחד השיעורים האחרונים, שקבלת עול זה התבוננות באחדות השם. ההתבוננות באחדות השם, ברגע שאת מבינה מספיק, אבל שוב זה התבוננות, וזה נורא חשוב ההבדל הזה, כי אנחנו יכולים לדעת כל כך הרבה דברים, והם נשארים בלדעת. איך אמרה לי פעם אישי? היא אמרה לי, יו, הקורונה עשתה כל כך טוב, היא אומרת, תקשיבי, אני נחשפת לשיעורי תורה כמו שבחיים לא נחשפתי, אני כל הזמן במטבח, כל פעם שאני במטבח, המכשיר פתוח, ויש את כל הזומים וכל הזה, ואני שומעת כל כך הרבה, ואז היא מוסיפה כזה משפט, שום דבר לא באמת משנה, כאילו, אנחנו שרים אותם בני אדם. פסקתי ואמרתי, כאילו, לעצמי, לא אמרתי לה, אבל זה לא נקרא ללמוד. יש לנו מוזיקת רקע מעניינת, כאילו עושה לי טוב על המצפון, שמה שרץ לי ברקע זה דברים טובים, בסדר? אבל איפה אני? כלומר, העניין הוא לא לדעת את הדברים. אחד המוקשים הגדולים...
מקיפים זה הדבר חשוב.
מה?
אמרתי שמקיפים זה הדבר חשוב.
כן, בסדר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. את יודעת מה דעתי בנושא? המקום הזה, זה אחד המוקשים הגדולים שיש למי שגדל עם ללמוד את התכנים האלה, שאני מכירה כבר את כל הסיסמאות, אני כבר מכירה את הכל, אז מה שלכם מחדש לי, אני יודעת לדקלם אותם, כי גדלתי עם זה, כי למדתי את זה בעל פה, בגיל כזה או אחר, במבצע כזה או אחר, או לא משנה מה יהיה. אבל מה יש מעבר? ולכן העניין, לדעת אנחנו חייבים לדעת. אם לא נדע, אנחנו לא מוכן להתקדם. אבל הסיפור האמיתי זה ההתבוננות. זה לעצור ולחשוב על הדברים, לעצור ולהעמיק בהם מהמקום האישי. כי רק ללמוד לא יעשה את ההבדל בסוף.
ואז
יש לך
את
הדעת,
זאת אומרת, התבוננות זה בינה, ודעת זה החיבור.
נכון, נכון.
כאילו זה בא אחרי ההתבוננות.
נכון. וככל שאנחנו יורדים בעצם בספירות, אז הביטול הוא יותר ויותר נמוך. יש שם פחות ופחות ביטול. ואף על פי כן, נמשך בהן בחינת ביטול לאור אינסוף ברוך הוא, עד שנמשך למלכות דעשייה שהיא סוף הקדושה, ונכללת בבחינת ביטול. ומשם ייפרד להיות אלמה דפרודה, בבחינת יש ודבר בפני עצמו, וקרו לי... אלוהה דה אלוהיה, שתופסים מקום לעצמם. אז כל סדר ההשתלשלות בצד של הקדושה, זה נכון שיש שם פחות ופחות ביטול, פחות ופחות ביטול, עם כל דרגה שיורדים, אבל בסופו של דבר, גם בספירת המלכות של עולם העשייה, שזה הדרגה הכי נמוכה בסדר ההשתלשלות, גם שם בעצם יש את המקום של הביטול. הוא במינון אחר לגמרי, הוא בעוצמה אחרת לגמרי, אבל הוא נמצא שם. ומשם, אחרי הנקודה הזאת, בעצם נוצרת נפרדות שלמה וחדשה, מה שנקרא, יוצא משם עולם הנפרדות. שם זה יש ודבר בפני עצמו, אחרי עולם העשייה הרוחני פתאום נוצרת מציאות חדשה. שאני קיימת ואני קיימת מעצמי, ואל תספרו לי סיפורי אלף לילה ולילה על המדע ואיך אנשים מגיעים לעולם. החוויה שלי עכשיו נורא ברורה שאני הגעתי מעצמי ואני קיימת פה, ואל תבלבלו אותי עם עובדות. לא של המדע, לא של התורה. החוויה הפשוטה שלנו זה אל תבלבלו אותי עם עובדות. אני כאן כי אני כאן, זהו. אין לך מקום להציב על זה סימן שינה, שזה זוי. גם אם יודעים, אנחנו לרוב לא מרגישים את זה. ואנחנו כולנו יודעים שהאמת מאחורי הדברים היא אחרת, אבל החוויה הבסיסית שלנו זה אל תבלבלו אותנו עם עובדות, זה לא רלוונטי. כאילו אני עדיין כאן כמו שאני. וגם אם דיברנו בתחילת השיעור על כיבוד הורים, אז גם בכיבוד הורים אנחנו מכבדים אותם לא מתוך התחושה שאי פעם אני הייתי עובר אצל אמא שלי. לא רלוונטי, כאילו, אני מכבדת אותה כי קרו מלא דברים ברמה המודעת שלי, ברמה שאני מכירה אותה, שאני יודעת, אני מכבדת אותה כי זה ערך, אני מכבדת אותה כי לא משנה למה. אבל המחשבה, לא המחשבה, החוויה שאנחנו באמת היינו שם, לא נתפסת לנו. וזה מקום חדש לגמרי. בסדר, השתמשות בצד של הקדושה זה לא קיים. גם בעולם העשייה הרוחני, שזה המקום הכי נמוך, אין שם את האמירה של אני קיים כי אני קיים. זה לא שם. האמירה היא אני קיים, כי אני חלק מסדר ההשתלשלות, כי אני חלק מהבריאה של הקדוש ברוך הוא, והוא מהווה אותי. מה השלבים האחרים? זה עוד סוגיה. אבל החוויה הפשוטה היא שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שבאמת קיימת. ואחר כך פתאום נוצרת פה נפרדות חדשה לגמרי, בסדר גודל אחר לגמרי, ושם בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא רק אלוקי האלוקים. הוא נמצא אי שם למעלה, אבל בעצם מי שמנהל את החיים זה גורמים אחרים.
איזה תגיד מדהימה זאת לגלות דבר כזה.
הקדוש ברוך הוא מגלה לכל אחד מאיתנו את מה שהוא צריך ברגע, ברגע שנכון לו, אבל כן, זה לא בא מאליו, ולהעריך את זה משהו מאוד מאוד משמעותי. אז אותן קליפות, כלומר אותו מקום של אותה נפרדות כל כך גדולה מהקדוש ברוך הוא, שפתאום כבר לא מכירה בקשר הישיר הפשוט שלה לקדוש ברוך הוא, מאיפה מקבלים את החיות, אומר לנו כאן מור הזה כן משהו מעניין. וקבלתם הוא רק מאחורי האור דנוקווה, דהיינו, בחינת צעופי אותיות דרך נקווי האור, דהיינו בחלל ומקום רווח שבין צירוף לצירוף חולי תנודה. אז כאן יש לנו דוגמה לאיך שהשיח הקבלי והמושגים הקבליים הם נשמעים לנו בצורה אחת, אבל כל מילה שם היא בעצם סוד מאוד מאוד גדול שעומד מאחורי זה. אז האמירה היא שהם מקבלים את החיות שלהם מאחורי האור של הנקבה. דנוקה. עכשיו, מה בעצם יוצא כאן? מה זה נקב? האור שלנו מלא 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 בחורים. זה האיבר הכי גדול, ואיתו בעצם אנחנו יכולים לנשום. אחד מאיברי הנשימה הכי מרכזיים. נכון. ששוב, זה אותו שורש אפילו, המילה בעברית כאן. אותם נקבוביות, נכון. עכשיו, מה זה הנקבוביות האלה? הם בעצם נקודה שנמצאת בין אור לאור. יש לנו כאילו את הרצף, ויש לנו נקבים קטנים, נקבוביות כאלה שקוטעות את הרצפים האלה. אוקיי? עכשיו, כלומר, יש לנו משהו שקיים, ואז משהו שלא קיים, ומשהו שקיים מהצד השני. משהו שקיים, מאיפה הוא קיים? איך הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם?
בדיבור.
באותיות. נכון, בדיבור, באותיות. אז יש לנו משהו שקיים, הוא בצירוף מסוים של אותיות, משהו אחר שקיים בצירוף מסוים של אותיות, ובאמצע יש לנו איזשהו רווח, איזשהו ריק, אם הזכרת אותו לפני. אז החיות של הקליפות מגיעה מאותם נקבוביות, מאותו רווח שנמצא בין צירוף אחד של אותיות, של אותיות הדיבור, שאיתם הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, לצירוף אחר. החיות שלהם בעצם... תודה. זה מה שרציתי להגיד לך, ואז אמרתי, טוב, אני אתן לך לראות. כן, אבל הייתי מגב. כלומר, החיות של הקליפות מגיעה מהריק הזה בעצם, שנמצא שם באמצע.
זה נקרא אור הנחש.
זה
האור שלנו נקרא אור הנחש.
אני לא רואה את זה מובא כאן, אבל יכול להיות. והנה כתיב, אם תגביע כנשר חולה. שהם מגביעים את עצמם בחוצפה וגסות הרוח. אז בעצם כל החיות שלהם היא מהכלום הזה שנמצא באמצע, אבל הקליפות האלה הן חוצפניות. כאילו זאת חוצפה בלתי נתפסת. כל מי שהייתה אי פעם אימא, בטח אם זה לילדים מתבגרים, מכירה את הרגע הזה שילד מסתכל עליה ואומר לה, את לא מעניינת ואת לא רלוונטית, ואת סתם עושה לי את כל הצרות בחיים, לא מחליטה עליי, ופחות או יותר אל תהיי ברדיוס שלי בכלל. עכשיו, יש איזה רגע נורא מעליף במקום הזה, כי תגיד על מה אתה מדבר, את הבגדים שאתה לובש מאיפה הם, אוי, שאתה אוכל, איך הגעת בכלל לעולם, כאילו מה קורה איתך על זה, ופתאום, עכשיו מה אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, מה הקליפה אומרת? הקיום כולו באמת, הוא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל הקליפה הבאה, זה מתחצפת, יש בה זאת פנים, שלבוא ולהסביר לנו שהקדוש ברוך הוא לא קיים, ועוד כל מיני אמירות כאלה ואחרות, בדרכים כאלה ואחרות. ובאמת, אם היה לך רגע מאתגר, אם מתבגר או מתבגרת, אני חושבת שבאיזשהו מקום, זה נותן לנו את הדימוי הכי חזק, ביום יום שלנו, מול המקום הזה של החוצפה הזאת. כאילו כל החיים שלו, וכל מי שהביא אותו לאיפה שהוא נמצא היום, זה ההורים שלו, אבל הוא עכשיו נמצא ברגע שהוא אומר להם, הדבר הכי שאתם מביאים לי לחיים זה צרות, אז צאו לי ואל תראו אותי יותר ותחפשו אותי בסיבור. זה שלב בריא של מתבגר שיעבור אותו. הוא צריך לגבש לעצמות הדעה, ואנחנו מתפנים שמתבגרים יעשו את זה בדרך יותר נעימה ולא לא, 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 לא הגיעו למקומות כאלה. והוא לא באמת מאמין לעצמו כשהוא אומר את זה. הוא פשוט צריך מרחב. אבל אנחנו, מול הקדוש ברוך הוא, בקלות נופלים למקומות האלה. אתה לא בסדר, סיכמנו ולא הבאת לי, כל פעם שאני מבקשת ממך אתה לא נותן לי, למה לא היית איתי פה, למה אתה רק מעצבן אותי עם זה, אנחנו בקלות רבה נופלים למקומות האלה. ואם אנחנו רגע עוצרים ואנחנו אומרים שנייה, היי, כל הקיום שלנו בכלל ממנו, כל הקיום שלנו זה בגלל שהוא צריך מאיתנו משהו, אז על מה אנחנו מדברים בכלל? ופתאום הקערה מתהפכת. אז המקום הזה של הקליפות, שאמרנו מקבלות החיות שלהם מאותו ריק שנמצא בין הנקודות שבהם הקדוש ברוך הוא נותן חיות לעולם, הן פתאום תופסות פוזה ובאות עם כזאת חוצפה ועזות וביקורת, כלפי הקדוש ברוך הוא. ועניין חוצפה זו למעלה, איך נראית חוצפה הזאת למעלה? היא שרוצים לינוק מאור אינסוף ברוך הוא, שלא על ידי הקדושה שהיא המשכת הביטול, הנמשך על ידי ישראל. כי מזה אין להם יניקה, רק מאחורי האור דנוקבה. אלא רוצים שיושפע להם אור אינסוף ממש, שלפניו כחשכה כאורה, שאין בחינת הביטול תופס מקום כלל לפניו. אז מה זה החוצפה הזאת של הקליפות? הקליפות האלה באות ואמרות, אנחנו רוצות חיות אלוקית, פנימית מהקדוש ברוך הוא, תרצה לתת לנו את החיות, תתכוון אלינו, שאנחנו נהיה המטרה, בלי שנעשה את מה שאתה רוצה. איזה יופי זה, נכון? נשמע מדהים. כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו נקלעים למקום הזה? כמה קל ליפול למקום שאנחנו נכסים לקדוש ברוך הוא כאל כספומט? מה זה אומר שאנחנו נכסים אליו כאל כספומט? אני מבקשת, אני עשיתי איתך הסכם, אני עושה את זה, אתה עושה את זה. זה בדיוק זה. אני החלטתי את תנאי העסקה, אתה עכשיו עובד אצלי, ואתה תיתן לי את מה שאני רוצה. כלומר, תן לי את השפע, בצורה הכי טובה שלו, כשאני אחליט מה אני אעשה בשביל לקבל את השפע. אתה זוז הצידה, אתה פשוט יושב על המפתחות, אז בוא נסגור את זה בינינו. אבל אתה לא מעניין. אבל תן לי בצורה פנימית, תן לי את השפע באמת. וזאת חוצפה של הקליפה. ואם צדקת חולה, וגם סממית היא בהיכן המלך, ומשם יהיה להם יניקה, שלא יצטרכו לקבל דרך הקדושה, דרך נקבי האור, בבחינת שערות וציפורניים חולי. רק משם עוד חן, נאום הוויה. כלומר, מה שהם בעצם אומרים, תנו לנו את השפע בלי שנצטרך את הביטול. איך זה יכול להיות? כי אנחנו נקבל את השפע בצורה פנימית, מאותה דרגה אלוקית שלא מעניין אותה מה אנחנו עושים. שדיברנו לפני כן, שהיו מלכים לאדום, מלכים לעשיו, איך יכלו להיות להם מלכים? מאותה דרגה אלוקית, שבה לא נוגע לה מה אנחנו עושים. ואז אני יכולה לעשות מה שבא לי, והקדוש ברוך הוא יכול לתת לי מה שאני רוצה, כן? כי הוויה הוא בחינת השתלשלות, צמצום והתפשטות חולי, בבחינת הקודים לקודים חולי. ומשם אורתך, שעל פי סדר ההשתלשלות וצמצום להיות נמשך פנימיות חולי, אין אור אינסוף ברוך שורה, אלא במי שבטל. והנה, המשכה זו היא על ידי התערות הדלתתה, מבחינת יעקב, שהוא ימשיך הקודים לקודים חולי. דהיינו, שיהיה צמצום אור אינסוף דרך הקדושה דווקא, על ידי ביטול חולי. ולכן, ויאבק איש אמו, שרצה הסמך מהם להגביה כנשר חולי. עכשיו אנחנו מתחילים לחזור קצת לנושא שאיתו פתחנו. אז בעצם הקליפה באה ואומרת, אני רוצה לקבל שפע בפנימיות, בלי להתבטל. איך זה יכול להיות? אם אנחנו עולים קצת יותר גבוה, אנחנו מדלגים על סדר ההשתלשלות, קופצים יותר למעלה, כי בסדר ההשתלשלות הדברים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מוגדרים.
אבל אדם יכול לשאול את עצמו מה רע בזה? מה
פסול בזה? אז מה אתם יודעים? תשמעי את השאלה, אני רוצה לשמור על הרצף, כי יש פה מלא מלא דברים, אז זאת שאלה נורא נורא חשובה, אבל אני פשוט רוצה לשמור על הרצף, תשמרי אותה ונדבר עליה אחר כך, בסדר? כלומר, יעקב אבינו בעבודה שלו, בעצם ממשיך את האור האלוקי דרך סדר ההשתלשלות, כלומר בצמצום, בסדר מסודר שהאור האלוקי מגיע למי שבטל אליו, לקדוש ברוך הוא. ואז מגיע בעצם אותו מלאך, ויאבק איש עמו. הוא אומר לו, סליחה, עשה מחמם בא ליעקב, הוא אומר לו, סליחה, מה אתה עושה לי פה בלגן? אני רוצה לקבל את השפע בדרך שלי, למה אתה עושה לי פה בלגן? מה אתה מכתיב פה, משנה פה סדרי בראשית? שחרר, מה אתה רוצה? קבל את השפע איך שאתה רוצה, אל תנהיג פה סדרי בראשית, אל תשבש לי את החיים, אני רוצה לקבל את השפע שלי בפנימיות, מהאור המקיף, האור הסובב, ככה, שאני לא צריך לעשות שום דבר כדי לקבל את השפע הזה, ותעזוב אותי לנפשי. והנה, יעקב מובחר שבאבות, ואבות הן הן מרכבה, בחינת חגת, חסד גבורה תפארת, שבבחינת ביטול עצמו, דהיינו בחינת חבד, אין להם אחיזה חולה אלא בחגת של מידות ההתפעלות מן הביטול חולה. ושם הוא אחיזת זה לעומת זה דחר דקליפה, נגד זה הרען פנחולי. מה שאין כן בחבד, כנודע שכל המקיפים הם מבינה, והמקיף הוא דוחה החיצונים, וכמבואר מהיכלות שאין בזה לעומת זה רק נגד זין תחתונו. ולא בהיכל, קודש קודשים שהוא כולל כחב"ד חולי. אז יש פה המון המון מושגים, ולא ניכנס לכולם, אבל אני ננסה באמת להעביר רק את הרעיון. אז הוא אומר ככה, האבות, מה המידות של האבות? איזה מידות הן מסמלות לנו? איזה ספירות? חסד גבורה תפארת. איפה חסד גבורה תפארת האלה שייכות, ממוקמות בספירות? במידות, הן למעלה במידות, והן מתחת למוחים. נכון, לחב"ד. עכשיו אמרנו, איפה מידת הביטול הכי גבוהה נמצאת? במוחים, בחב"ד. נכון? ככל שאנחנו יורדים, מידת הביטול בעצם יורדת. בגלל שהלב מרגיש את האני יותר ממה שהראש מרגיש את האני כשאנחנו מבינים. אז האבות הם מסמלים את המרכבה לאלוקות, והם בעצם מסמלים את הביטול במידות. לא במוחין אלא במידות. ומכיוון שהם מסמלים את הביטול במידות, אז שם יכולה להיות ההתמודדות שלהם. עכשיו, כמו שהוזכר פה לפניכם, כשאנחנו מבינים הרבה דברים, אבל אנחנו לא באמת מתבוננים בהם, זה באופן מקיף. אוקיי? שזה באופן מקיף. מה שקורה פה זה שזה האור המקיף בגדול נמצא בספירת הבינה, כי שם נמצאת ההבנה שלנו. האור המקיף, הקליפה לא יכולה להילחם איתו. כשמאיר לנו אור מקיף, יש לנו תשובות לכל השאלות. שיש לנו איזושהי הערה פתאום שמבריקה לנו, הבנו משהו, אין יותר שאלות. באותה נקודה. הקליפה יכולה להילחם איתנו, להתמודד איתנו במידות. ומה קורה כשיש לי תובנה מספיק משמעותית, כשהיא מהירה אצלי? שום דבר לא יכול להזיז אותי מהמקום הזה. אנחנו צריך רגע להירגע מהתובנה הזאת, ולהניח אותה בצד, ואז אפשר להתחיל לשאול עליה שאלות. אבל כשהיא מהירה בלי שום דבר לא יכול לעורר שאלות. אז ספירת הבינה, אם האבות היו בביטול של, של, של המוחים, אין שם שום התמודדות. האבות הם בביטול של המידות, כי לשם הם שייכים, ושם יכולה להיות ההתמודדות. ויעקב אבינו, חזל אומרים לנו שהוא המובחר שבאבות, והוא זה בעצם שמתעמת עם המלאך, עם הסמך מן בעצמו, אחד על אחד. עכשיו בואו נראה מה קורה. ויובן זה אצל האדם, שאחר התפילה חולפת ועוברת אהבה, גם הייתה לנו תפילה מאוד 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 טובה, איפשהו זה עובר. אחרי התפילה נגמרה הערה, אנחנו כבר לא באותו מקום. לפי שהאהבה היא נעשית פנימית, מה שאין כן ההתבוננות היא בחינת מקיף חולי בתפילה. בשעת התפילה שסוגר עיניו ואינו רואה זה העולם, מתעורר אצלו האהבה ההיא, מה שאין כן אחר התפילה, שרואה ענייני העולם ותענוגיו חולי, ואין לך שדוחה את החיצונים אלא משהו בבחינת מקיף. היינו שאינו נגבל בכלי שהוא דבר קיים לעד. ברגע שאני מתייחס לזה באופן אישי, בצורה פנימית, זה מעורר בנקודה ספציפית, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על זה. ילדים שמספיק מכירים את ההורים שלהם, ומחלטים שהם הולכים להוציא משהו מהם, ילדים שיש להם יכולת מניפולטיבית, בדרך כלל עולים על זה יותר מהר, אז כשהם אומרים אני רוצה X, וההורי אומר לא, ואז הילד אומר אני רוצה X, ואז ההורי שואל למה, מה חשוב לך בזה, ומה הילד יגיד? אני רוצה X. למה? כי אם הוא יגיד אני רוצה את זה כי לפני כן לא היה לי, או עוד מעט יהיה לי, או נעלבתי, או לא משנה מה, מה יקרה? מה הוא יעשה איתו שם? הוא נכנס למסע ומתן. אבל הילד לא רוצה להיכנס למסע ומתן. אז מה הילד יעשה? תקליט שבום, אני רוצה X, אני רוצה X, אני רוצה X, אני רוצה X. אז זהו, שום דבר אחר לא מעניין. למה? כי ברגע שאנחנו מתחילים להלביש את המקיף הזה במשהו ספציפי, בפרט, אנחנו פותחים פה פתח למסע ומתן. וככה זה נראה אצלי. ולכן, רק כשהאור הוא פנימי, כשהוא מתלבש במשהו ספציפי, אז הקליפה יכולה להתחיל לבלבל אותנו. כשיש לנו רק הערה, שם אנחנו לא מבולבלים. זה גם לא מחזיק, כי זה לא פנימי. יש לזה, לכל מטבע יש שתי צדדים. וכמו שכתוב פרשת קדש ולזיכרון בין עיניך, לפי שפרשת קדש היא בחינת חוכמה מוכין דאבא, שם בחינת הזיכרון, שמתלבשים באימא מקור המקיפים. ולכן כתיב במלחמת עמלק, לא תשכח, שכחה הסתלקות המוכין דאבא. שכשמסתלקים מוכין דאבא בבחינת המידות שאין להם אלא מוכין דעניקה, שם יש זה לעומת זה. אז בתפילה יש לנו, אנחנו, כשאנחנו אומרים שמה ישראל, מה אנחנו עושים עם העיניים? עושים את העיניים. למה עושים את העיניים בשמה ישראל? כדי לא לראות העולם. כי העולם בלבל אותנו. כשאני מסתכלת פה מסביב, אז אם זה הבית שלי, אז אני מסתכלת על כל פרט, ואני שואלת את עצמי אם במקום או לא במקום, ומה אני צריכה להזיז, ומה אני צריכה לסדר. אז אני עסוקה עם העולם. אז איך אני יכולה רגע לעצור ולהגיד הקדוש ברוך הוא, רק אתה הלכת שקיים. אז בשביל זה אנחנו סוגרים את העיניים, ואנחנו מקבלים איזשהו רגע להגיד, שנייה, העולם לא קיים. בוא נתרכז רגע בדבר האמתי שקיים. אבל מה קורה אחרי התפילה? פתחנו את העיניים, ואז מה? חזרנו לעולם. אנחנו שם. אז כשהמוחים, כשהתובנה, כשההערה הזאת של התובנה נעלמת, זה נקרא שהמוחים ואבא מסתלקים. פתאום משהו בהירות שבה ראינו את הדברים, מתשתש. וזה בדיוק המקום שבו הקליפה יכולה להתחיל להיכנס ולעשות לנו בלגן. כי שם פתאום אנחנו יכולים להתחיל לספר לעצמנו סיפורים אפילו בשכל של הקליפה. פתאום כבר השכל פחות ברור. פתאום אנחנו מספרים לעצמנו תירוצים למה אנחנו דווקא צריכים ככה או דווקא אחרת, וכאן היד נטויה ככל אחד לפי הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתנו. וזהו ויאבק, ויאבק. סיברנו על המאבק הזה, ושאלת רגע מה הסיפור של המלחמה הזאת, של יעקב עם השר, עם המלאך, שהוא מלשון חיבוק, שהחיבוק הוא בידיים, חסד, רואה ימין וכולי. איך אנחנו מחבקים? מקיפים את האדם השני עם הידיים. זה חיבוק. אז מה המאבק הזה? המאבק הזה... כי זה קרבה מאוד מאוד גדולה פיזית. ראית פעם את הבנים שלי הולכים מכות? עכשיו אולי, האחים שלך יותר גדולים. איך בנים הולכים מכות?
הם בערך שוכבים אחד על השני, ויושבים אחד על השני.
הרעיון הוא שבאמת כדי לקבל שליטה על היריב, צריך לתפוס אותו ולהקיף אותו. אוקיי? זה העניין של המאבק. המאבק, כאן, כמו שאדמור זקן מביא את זה בלשון הקודש, זה המשמעות של זה חיבוק, אבל לא מתוך כוונה לחבק, אלא מתוך כוונה באמת לשלוט ולהכניע את היריב. אבל זה אותה תנועה. ומה קורה, מה המשמעות של זה? שבאותה אינטראקציה בין המלאך ליעקב, יש שם איזשהו סוג של חיבוק. בוא נראה מה המשמעות של זה. כך סיבב גופו בידיו, מה זה ידיים אמרנו? יד ימין מסמלת לנו את חסד, ויד שמאל את הגבורה, כלומר את המידות. אוקיי? כך סיבב גופו בידיו חסד וגבורה, דהיינו, שילבישו חסד וגבורה של סמך מם את גופה דיעקב, כדי להפילו ולהמשיך ליבו אחריהם. בעצם בא המלאך, והוא לא נותן לו מכת קראטה, הוא לוקח את המידות, והוא מקיף את יעקב אבינו, והוא בעצם מפתה אותו בפיתויי העולם הזה, הפיתויים של החסד, מידת החסד על שלל הפיתויים שהיא יכולה להציע לנו, ומידת הגבורה על שלל הפיתויים שהיא יכולה להציע לנו. ובא המלאך באותו לילה, ונאבק איתו כמה שעות, כשמה הוא מנסה בעצם לעשות? להכניע את הלב שלו, אמרנו, נראה אותך מתפתה. זו המאבק, זאת המלחמה, שקורית שם באמצע הלילה. וכמו המידות של נפש הבהמית, שמלבישים את נפש האלוקית ומונעים הדבקות. מוכר למישהי? הנפש הבהמית, קובל את הנפש האלוקית, מחבקת אותה, מפתה אותה, לא נותנת לה לראות דברים אחרים. ואין התלבשות זו, אלא בשעה שמסתלקין מוחין דאבא. וכמאמר הזל, צרכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה. פירוש, כשהדעת מתקצר ומצטמצם בבחינת מוחין דיינקה, אזי נעשו צרכי עמך מרובים, רבים ונפרדים. מתי אנחנו יכולים בכלל להתייחס לפיתויים האלה? מתי זאת בכלל התמודדות? רק כשמשהו בראש לנו נהיה פחות בהיר, פחות מתפקד. אם החשיבה שלנו בהירה, הידיעה שלנו היא ברורה, אז לא מדבר עליהם בכלל, זה לא מעניין. שום דבר לא מפתה אותי בלרקוד באמצע הכביש. שום דבר לא מפתה אותי בלהרים בלון שנמצא באמצע כביש סטוען. אין לי שם שום פיתוי. למה אין לי שם שום פיתוי? כי הידיעה שלי מאוד 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 ברורה ובהירה, עד לעומק, שהבלון הזה יכול לעלות לי בחיים. ולכן אין סיכוי שזה יפתה אותי בכלל. כשאני אסתכל ואני אגיד, יואו, איך בא לי עכשיו לרדת? הנה, יש פה מסעית שנוסעת מהר, אבל יאללה, נו, בא לי לרדת. לא קיים. כלומר, כל המקום הזה של הפיתויים האלה, הוא יכול לבוא רק כשהדעת שלי לא מספיק צלולה. כשאני לא מספיק בהירה עם עצמי. ועל זה חזל אומרים, שמי שאין לו זמן להתפלל, אלא שרק שיגיד, צריכי עמך מרובים ודעתם קצרה. מה אומר לנו אדמור הזקן? מתי אנחנו מרגישים שיש לנו מלא 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 צרכים? כשהדעת היא קצרה. אם הדעת היא בכושר, היא במקום, היא מתפקדת, אין לנו צרכים. כי אני כאן, אני לא צריכה להיות כאן, לי אין אינטרס להיות כאן. על כורחך אתה חי, הנשמה שלי אלה מצוין שמה למעלה. לא ביקשתי להיות כאן, לא ביקשתי להמשיך לחיות כאן, לא ביקשתי כלום, זה בכלל לא שלי. אז למה אני כאן? כי יש מישהו אחר שרוצה להיות כאן, אני לא ביקשתי להגיע לכאן לעולם. מי ביקש שאני אגיע לכאן לעולם? הקדוש ברוך הוא. אז זה הוא צריך, אני לא צריכה כלום. אם אני לא ביקשתי בכלל להיות כאן, אז אין כאן שום דבר שאני צריכה. זה הוא צריך ממני. מתי אני יכולה להרגיש את זה? כשהדעת צלולה. כשיש לי בהירות מול המציאות האמיתית. אבל מה קורה כשהדעת היא קצרה? כשאני לא מספיק מתבוננת ומספיק מרגישה שאני כאן אך ורק כי הקדוש ברוך הוא רוצה, אז יש לי אין סוף צרכים. אני צריכה ואני צריכה ואני צריכה ואני באמת צריכה, אי אפשר בלי, נכון? ואין סוף לצרכים האלה. כלומר, צרכי עמך מרובים זה רק כשהדעת היא קצרה. כשהראש במקום, אז אין, אנחנו לא צריכים את זה. ולתאווה יבקש נפרד. כשאנחנו במקום של תאווה, זה המקום של הנפרדות. כי אם אני רוצה משהו ואני חיה בעולם שהוא מוגבל, אז אם לך יש את אותו דבר, זה על חשבוני. כי עכשיו את יושבת על הכיסא, ועל הכיסא שאת יושבת, אני לא יכולה לשבת. כלומר, את תופסת לי מקום, אז אני חייבת להיות נפרדת ממך, אני חייבת לשמור על הגבולות האלה, ושלא תיכנסי לטריטוריה שלי. ואף על פי כן, ויר כי לא יכול לו. אז המלאך מפעיל את כל המניפולציות שהוא מכיר, כדי לפתות את יעקב אבינו. שם באמצע הלילה מעבר לנהר, הם נמצאים שם לבד, אף אחד לא רואה אותם, יעקב אבינו יכול לעשות מה שהוא רוצה. המלאך מפעיל עליו את כל הכלים שיש לו בארסנל, אבל רואה שהוא לא יכול על יעקב. איך יעקב בעצם מחזיק מעמד? מפני שיעקב הוא יוד עקב. היינו הערת יסוד אבא, שהוא שורש האצילות, שיעקב הוא שהמשיך כל בחינת עקודים נקודים כולי שהיו תחילה תחת ממשלת לבן. יעקב אבינו זה האות יוד עד לעקב. יעקב אבינו מחובר לספירת החוכמה חזק מאוד, ואותה הוא ממשיך עד הכי למטה. כלומר, הוא לא מאבד את הדעת גם באותו לילה. וללבן, הוא בעצם זה שהמשיך את ההמשכות, הוא בעצם מצליח לעמוד מול המלאך אחרי שהוא היה אצל לבן. לבן, דיברנו שבוע שעבר, שזה אותו לובן העליון, זה אותו הדרגה הרוחנית בה, וללבן יש שתי בנות, לאה ורחל. לבן כאן בעולם הזה, הוא רשע. ויעקב אבינו נכנס אליו לבית, ולוקח את הבנות שלו, והוא הופך אותם לקדושה, כלומר הנכדים של לבן הרשע הם צדיקים. כי יעקב מצליח לעשות שם מהפך, ונמשך גם במידותיו, בחינת ביטול ממוחין דאבא, ולא יכול לנגוע רק בכף הירך, שהיא השפעה שממנו ולחוץ, ששם הערת הביטול מועטת, כנודע שכליות מבשלין הזרע שנעשה גשמיות כולו. אז יעקב אבינו, אמרנו, מחובר לדעת שלו מאוד 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 חזק, למוחין שלו, המוחין לא מסתכלים, הראש לא נמצא בדיוק במקום, ולכן גם באותו לילה הוא מצליח להתמודד מול המלאך, והוא לא מתפתה. איפה כן המלאך פוגע בו? בירך. כלומר, יש איזשהו מקום קטן, ששם כן יש לו מלאך נגיעה. מה זה המקום הזה? הירך, הרגליים, הם בעצם שייכות לאיזה ספירות? נצח ורוד. אמרנו ששם הביטול הוא עוד יותר נמוך. אז איפה שהביטול הוא יותר נמוך, שם יש איזושהי נגיעה למלאך. ובזה תעס המחמם, שכסבור שיעקב אינו אלא מרכבה לחגת, אבל באמת שורש יעקב ויסודתו בהררי קודש, חוכמה אלה יסוד אבא, מוח הזיכרון חולי. אז המלאך בעצם אומר לעצמו, אם יעקב הוא ספירת התפארת והוא שייך למידות, אז אני יכול לפתות אותו במידות. אבל מה המלאך מפספס? שהשורש של יעקב הוא במוחים. הוא מחובר לשורש שלו, ולכן המלאך בעצם לא מצליח להכניע אותו. והנה, מלחמה זו היא בזה לעומת זה. בבחינה דחר דקליפה, שכנגד זה רנפין, ועל דרך זה יש זה לעומת זה בבחינת מלכות דקליפה חולי. וזהו ההפרש שבין אפר לאבק. שזה, כאילו, יש איזה דמיון בין אפר לאבק, אבל זה לא אותו דבר, מה ההבדל? שנזכר בזוהר, כי הנה דלת יסודות אש רוח מים אפר. האפר היא תחתונה שבכולם, ואש רוח מים הם הגבוהים יותר. נכון? ואף על פי כן, כולם אין מצמיחים פירות, רק הכל היה מן האפר. ארבעת היסודות, אז אש, מים, רוח, אפר, האפר זה היסוד הכי נמוך. למרות שהוא היסוד הכי נמוך, הוא היסוד שיכול להצמיח פירות. לא רק פירות, בכלל תבואה שכל העולם קיים שם. והטעם, כי האפר הוא מבחינת מלכות. הטעם שייך לספירת המלכות, ולכן הוא בעצם יכול להצמיח חדשים. ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ובקדושה היא בחינת התקללות. ונעוץ תחילתן בסופן דייקה. וכאן אדם שכתוב, אני ראשון ואני אחרון, שהמלכות הוא כתר. אני אותיות עין, והחוכמה מעין תימצא, כי עין הוא בחינת כתר. הוא כתר שהוא הממוצע בין המעציל הנאצלים להיות מעין יש. ולכן יש כוח זה גם למלכות ובחינת אפר, להצמיח כל צמח האדמה בגשמיות וגם ברוחניות. יש כוח למלכות, שהוא סוף המדרגות מקור התארות הדלתת עליות התארות הדלילה, להמשיך אור היוד ספירות חולי. אז שוב, יש פה המון 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 קודים והמון המון מושגים, אבל הרעיון הוא שיש לנו כלל, נעוץ תחילתן בסופן, יש קשר בין הנקודה הראשונה לנקודה האחרונה דווקא. לאו דווקא שיהיה קשר ישיר בין כל הדרגות שבאמצע, לנקודת ההתחלה ולנקודת הסוף, אבל לנקודת ההתחלה ולנקודת הסוף יש קשר מיוחד ביניהם. אנחנו רואים את זה בסדר ההשתלשלות, בזה שכתר הוא בעצם נמצא מעל העולם. עכשיו, יש לנו את הכתר מעל העולמות, ואז יש לנו את עולם האצילות. מה יש בעולם האצילות? 10 ספירות. מה הספירה הכי נמוכה בעולם האצילות? מלכות. מה יש אחרי המלכות? יש את עולם הבריאה. איפה הכתר של עולם הבריאה נמצא? בספירת המלכות. ספירת המלכות עצמה של עולם האצילות היא הכתר של עולם הבריאה. וספירת המלכות של עולם הבריאה היא הכתר של עולם היצירה. כלומר, יש קשר הדוק בין הכתר לבין ספירת המלכות. עכשיו, מה הכתר הגדול שמעל לכל העולמות, מה התפקיד שלו בעצם? הוא נמצא באמצע ומאפשר את ההתהוות של העולמות. הוא נמצא באמצע, כאילו בין המעציל לנאצלים, מה שנקרא, בלשון הקבלה, בין הקדוש ברוך הוא כאילו, שוב, זה בצורה נורא נורא גסה, לעולמות. כלומר, לכתר יש את הסגולה הזו, את היכולת הזאת ליצור משהו חדש. ולכן כאן, בעולם הזה, ספירת המלכות דווקא, שהיא משתווה לאפר, האפר הוא משול אליה, הוא מייצג אותה בארבע היסודות, הוא זה שיכול לייצר משהו חדש. לא האש, לא הרוח, לא המים, לא האש, לא הרוח, לא המים, אלא דווקא האפר. הוא יכול לייצר משהו חדש, והאפר הזה, האדמה הזו, היא בעצם מאפשרת לכל העולם כולו חיים. כולנו חיים מתוך מה שהאדמה מביאה לנו. אף אחד לא יכול לחיות בלי משהו שמגיע מהאדמה. מה שאין כן אבק, אז האפר אמרנו, הוא בעצם, זה האדמה, הוא מאפשר לנו להצמיח דברים אמיתיים, לתת לנו חיים. עכשיו אמרנו שאנחנו רוצים לראות ההבדל בין האפר לאבק, כי התורה מתארת לנו את האינטראקציה בין יעקב למלאך בלשון של מאבק, שזה מלשון האבק הזה. מה שאין כן אבק הוא דשתער מנורה. האבק הוא בעצם מה שאנחנו קוראים היום בשפה שלנו, האפר, משריפה. אוקיי? שרפנו משהו ואז נשאר שם איזשהו אפר. כמשל העצים שדולקים באש, שהאש שואב יסוד אש, רוח, מים שבתוכו, ולא נשאר על היסוד האפר, שהוא האפר. ואפר זה הוא אינו מצמיח כמו האפר. האדמה יכולה להצמיח. עכשיו מה קורה כשהעץ נשרף? כשהעץ נשרף בעצם כל דבר בבריאה מורכב מארבע יסודות. מה קורה כשהאש נשרף? שלושת היסודות, אש, רוח ומים, שנמצאים בתוך העץ הזה, מתאדים, נשרפים, נעלמים, ואז נשאר רק האפר. אבל זה לא אותו אפר כמו האדמה, כי אנחנו נאסוף את כל האפר שבעולם, נשרוף את כל העצים, ניקח את כל האפר הזה, זה לעולם לא יצמיח לנו עץ חדש.
זה כמו הערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. זה בנפשי כאפר לכל
תהיה. שמצמיח מעצמו אלא זורעים בו, הוא מצמיח שלכן הוא קשר לכיסוי אדם. כך על דרך משל, מלכות דקליפה. וכאן אנחנו בעצם ממש מתקרבים לסיום. היא אחר גמר כל הבירורים, שעיקר הוויית הקליפות הוא על ידי שבירת הכלים. ומה שנברר תחילה, היותר מובחר, הוא נעשה הצילות. והנשאר נעשה בריאה חולה. עד שהמדרגה התחתונה, סוף כל הבירורים, מה שאי אפשר עוד לברר שם, הם הקליפות. ולא נשאר בהם אלא חיות מועט, כמו אבק, שכשזורעים בו, על כל פנים מצמיח. ומכל מקום אינו כמו אפר שמצמיח מעצמו, ואם זורעים בו, מצמיח בו כהנה וכהנה. וחיות הזה הוא גם כן רק בזמן הגלות, אבל לעתיד לבוא ואת רוח חתומה האוויר כולי. אז שוב, לא ניכנס לכל הפרטים, כי המסנו מרבה, אבל הרעיון שמביא כאן מור, זה כן הוא אומר ככה. היה לנו את שבירת הכלים. משבירת הכלים מעולם התור, בעצם נוצר המקום הזה שבו יש את הערבוב, ואנחנו צריכים לברר את ה... קדושה מתוך הקליפה, את הניצוצות, את ניצוצות האלוקות מתוך מה שקיים פה בעולם. עכשיו, החלק הראשון שהצלחנו לברר, החלק הכי מבורר, זה שייך לעולם האצילות. החלק שקצת יותר מאתגר לברר אותו, שהוא מקביל לעולם הבריאה. וככה זה יורד. כלומר, עולם העשייה, החלק הכי 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 נמוך, זה המקום שהכי, שנשאר בסוף. ואז נשארה שם הכי פחות חיות. זה ממש כאילו... לא נשאר שם כלום. זה כמו אותו אפר שנשאר מהעץ אחרי שהוא נשרף. אין שם כמעט שום דבר.
מתכוונת לעולם הזה, כן? עולם העשייה?
הקליפות. הקליפות. וגם החיות הזאת שיש שם היא זמנית בלבד. כמו שאמרנו בהתחלה...
כבר התברר? בדרגת האצילות?
שנייה אחת, תכף אני אראה אם הבנתי אותך נכון, גם החיות הזאת היא זמנית בלבד, כמו שאמרנו בהתחלה, שלעתיד לבוא בעצם כל הקליפה המתבטלת. כאן אדמור זה כן לא מביא את הלשון שזה התברר.
כי את אומרת שנשאר מאוד מעט אלוקות שם.
נכון. האפר, אחרי שזה מבורר, יש לנו שם ממש את ה...
אז אחרי שזה יברר, ברמות של
הצילות והיצירה. לא, שנייה. שבירת הכלים. מה קורה בשבירת הכלים? אוקיי. בפעם האחרונה שנשברה צריך בבית כוס זכוכית, אז התפזר לכל הכיוונים. עכשיו, את צריכה לאסוף כל חלק בנפרד. זה שאספת חלק אחד לא פותר אותך מלאסוף את החלק השני. אוקיי? אז כשיש שבירת הכלים, זה מתפזר לכל הכיוונים. מה שיותר מבורר, איפה שהשבירה היא פחות גדולה, זה, זה, זה נמצא בעולם יותר גבוה. כי יותר קל לעשות שם סדר. תחשבי על כוס זכוכית שנשברת, ואז את רוצה להרכיב אותה מחדש. את רוצה להדביק את החתיכות. אז יש לך אחת גדולה, שנורא ברור לך לאיזה צד היא שייכת ולאיזה זווית, ויש את החתיכות הקטנות. אוקיי? אז החתיכות הגדולות שנורא ברור לנו לאיפה הן שייכות, הן בעצם... כאילו נפלו לעולמות גבוהים יותר. ולכן שם הרבה יותר קל לעשות סדר. וככל שהחתיכות הם התפרקו לחלקים יותר קטנים, אז הם ירדו לעולמות יותר נמוכים.
ואין בהם
נכון. ולא יהיה להם חיות מכל וכל, שזה לעתיד לבוא. ועל זה אמרו עוזל, העלו אבק עד כנראה כיסא הכבוד. היא מלכות האצילות, שגם בחינת אבק נתקלה למעלה על ידי הבירור של יעקב, כמו שכאשר ויאבק איש עמו, גם יעקב נתחזק וברר ממנו, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. הם בעצם נאבקים, ויעקב מתחזק מהמאבק הזה. ועלו לשון רבים לפי שהבירור היה על ידי שניהם, יעקב הוא המברר וסמחמם הוא המתברר וכו'. כלומר, ברגע שאנחנו בהתמודדות, אנחנו מתחזקים, ניצחנו, אנחנו מתחזקים, וגם העניין הזה שמולו אם צריכים להתמודד, הוא עצמו גם מתברר. אם נחזור רגע לילדים, אם אנחנו מסוגלים להכיל את המתבגרים שלנו ברגעים הקשים שלהם, אנחנו נהיים אנשים יותר מתוקנים, אנחנו בעלי יכולת הכלה גבוהה יותר, אנחנו יותר מאוזנים, והילדים שלנו פתאום יותר רגועים. הם מתקרבים מהר יותר לשלב שבו הם מסוגלים להכיל את עצמם. וכמו שחבק הסמחמם ידיו חסד וגבורה על גופו של יעקב, כך חבק ידיו יעקב חסד וגבורה שלו על גופו של הסמחמם. המאבק, אמרנו, הוא הדדי, הוא משני הצדים, הוא דו סטרי, כי כן דרך המתאבקים במלחמה, וכך הוא דרך מלחמת היצר הרע. וכמאמר עזל, לעולם ירגיז חולי, ולכן גדול כוח התשובה, כי הבירור היינו עניין התשובה חולי. ובמקום שבעלי תשובה חולי, דמשכין לי בחיל היתיר חולי, והיינו מלחמת זה לעומת זה דזה רנפין, ודרך זה מתברר גם האבק במלחמת זה לעומת זה דנוקבה. כמו שכתוב בזוהר על פסוק בכל לבבך, בבית יצריך דא ורא זכור. ואבק הוא מלכות הקליפה. עלה עד כיסא הכבוד מלכות הקדושה, שמבחינת מלכות הוא שמשתלשל מעולם ועד עולם, עד מלכות דעשייה, להיות מקור האבק, כי משם יפרד חולי. כי זה רנפין ונוקבה דקליפה, נגד זה רנפין ונוקבה דקדושה, והבירור הוא להיות מלכות הקליפה נכללת במלכות הקדושה, וזה רנפין וזה רנפין הקדושה חולי. אז מלא 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 קודים. הרעיון הוא, זה בעצם מסיים אדמור הזה, כן, כמו שאני מבינה אותו, שוב אני, זה, שבעצם אמרנו שהמלאך בעצם מחבק את יעקב, כלומר, הוא מפעיל עליו את כל המניפולציות הרגשיות שהוא יודע להפעיל עליו, הוא מציע לו את כל פיתויי העולם הזה, ואומר לו, נראה אותך עומד בזה, ומה שהמלאך מפספס זה שיעקב מחובר למוחים, ולכן הוא יכול לעמוד בניסיון, אבל באותה נשימה יעקב גם מחבק את המלאך, כי זה מאבק. כל אחד מקיף את השני ומנסה להפיל אותו בנקודת החולשה שלו. כלומר, יעקב אבינו גם מברר את הסמחמם באותו מעמד. וזה מה שקורה אצלנו. וזה מה שקורה אצלנו. וזה הכוח של התשובה. מה המשמעות של תשובה? תשובה זה לא רק נסעתי בשבת ועכשיו אני לא נוסעת בשבת, שזה חשוב כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל תשובה בעומק של העניין, זה התמודדתי מול היצר שלי, והצלחתי לגייס אליי את הכוח שהיה לו עליי. כלומר, יש שם, כשהיצר בא אליי עם איזשהו ניסיון, ולא משנה כרגע איך קוראים לניסיון הזה, משהו עם הילד, משהו עם הבוס, משהו עם לא משנה בכלל. אבל היצר בא אליי עם ניסיון. ובתוך הניסיון הזה יש חיות אלוקית. ואם אני עומדת בניסיון, יצרתי פה את הבירור. בירור, כלומר, הבדלתי בין הניסיון לבין החיות האלוקית שמחיה אותו. וברגע שבררתי את זה, אני קיבלתי את החיות האלוקית הזאת. אז עכשיו לי יש יותר. אני נתרמתי מהדבר הזה, אני אדם טוב יותר, אני נמצאת בגרסה משודרגת יותר של עצמי, אני יכולה לפעול יותר בעולם, והניסיון בעצמו, הוא יתברר, הוא יותר חלש עכשיו, הוא לא יכול עליי כבר, כי בררתי אותו, יש כאן מהלך שהוא דו סטרי, ובעצם אנחנו צריכים להשתמש, הקליפה יכולה לתקוף אותנו תמיד במקום שהוא שווה ערך. כמו שאמרנו, המלאך מגיע ליעקב עם המידות, עם פיתויים רגשיים, כי הוא חושב שיעקב נמצא רק במקום של המידות. זה המקום שבעצם הקליפה יכולה לדבר איתנו. וזה המקום, והמקום שבו אנחנו עושים את הבירור, זה בעצם כשאנחנו מלמעלה. כשאנחנו מחוברים למשהו שהוא גבוה יותר מהניסיון כאן ועכשיו. כי רק לראות את הניסיון מול העיניים כאן ועכשיו, אנחנו קצת בבעיה. אז, אמרנו, ויאבק איש עמו, שאלנו איך בעצם הקליפה יכולה בכלל להילחם בקדושה, אז מה מניע את הקליפה להילחם בקדושה? היא בעצם רוצה את החיות האלוקית, שמגיעה באופן פנימי. אז היה שלב שבו הקליפה יכולה לקבל את החיות שלה כמו שהיא, וזה מאור הסובב, המקיף, בגלל שהוא לא פנימי, הקליפה יכולה לקבל את החיות משם, כשהיא עושה מה שהיא רוצה, ואז יעקב אבינו מגיע, והוא בעצם מגדיר, מסדר, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, הוא עושה את העבודה שמבהירה לנו אולי, או פועלת, או משהו, חסרה לי המילה המדויקת בנקודה הזאת, של סדר ההשתלשלות, כלומר, שהחיות האלוקית מגיעה אך ורק למי שבטל לקדוש ברוך הוא, וכאן הקליפה מתחילה להשתולל, והמלאך פוגש את יעקב בסיבוב, תופס אותו באיזה רגע של חולשה, באמצע הלילה, כשהוא נמצא שם לבד, ואומר לו, אני אראה לך מה זה. אני רוצה לקבל חיות אלוקית בלי להתבטל. אני לא מוכן להתבטל, אני רוצה לקבל את החיות כמו שהיא.
איך הוא עושה את זה?
ויאבק איש עמו. אז מה הוא עושה? הוא בעצם, המלאך, נאבק עם יעקב. איך יעקב עושה את זה? זה מה שאמרתי שאני לא אכנס לזה כאן, כי זה עניינים מאוד 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 באמת שלמים, אבל, ודרורית את גם שאלת על זה, בכוונה לא נכנסתי לזה, אבל כל מה שלמדנו בשבוע שעבר, בפרשת שבוע, על זה שיעקב עושה את העבודה, והוא בעצם שם את המקלות, והוא מאפשר לצון שלו להיות נקודים, ברודים, עקודים, כל הדברים האלה הם דרגות באלוקות. אוקיי? זאת עבודה רוחנית, זה לא רק עניין שהוא יודע לגלף במקל. זאת עבודה רוחנית, ושם בעצם, על ידי העבודה שלו אצל לבן, הוא בעצם מקבע את המושג הזה שאפשר לקבל חיות רק דרך הקדושה, רק דרך הביטול. והמלאך, הסמך מהם, לא מקבל את זה. עכשיו אני רוצה רגע לסייג פה, כי עכשיו אמרתי משפט שלם, אבל חסרה לי חוליה שהיא לא מספיק ברורה לי, ואל תיקחו את זה כברור, את מה שלי לא מספיק ברור, סדר ההשתלשלות היה גם לפני כן. הסיפור של נמרוד במגדל בבל היה בדיוק הסיפור הזה, הוא בא ואמר, אני רוצה לקבל את השפע בלי להיות בביטול, את השפע בצורה פנימית. אז יעקב אבינו בעבודה שלו עם הצון, אכן פעל את זה, מה המשמעות בדיוק של הפעולה שלו, לגבי מה שהיה לפני כן, אני לא יודעת. זה נקודה שהיא לא מספיק ברורה לי. אבל זאת הייתה העבודה של יעקב אבינו, והמלאך סמך מהם בעצם בא אליו ואומר לו, לא מתאים לי. ואז מה שהוא עושה בעצם, זה בוא נראה אותך נופל. ברגע שאתה נופל לידיים שלי, אני מסודר. זה כל מה שאני צריך, שתסכים לי פה לידיים שלי. והוא מפעיל את כל המניפולציות האפשריות, ואומר לו, הנה כל הפיתויים שאני יכול להציע לך, מבחינה רגשית. נראה אותך עומד בזה, ויעקב אבינו עומד בזה. איך הוא עומד בזה? כי הוא מחובר ליוד, למוחים, למלמעלה. וכשאנחנו מחוברים להבנה שלנו, לידיעה שלנו, אבל מחוברים באופן עמוק, אנחנו יכולים לעמוד מול כל פיתוי. אין שום פיתוי שיכול להזיז אותנו באמת. הפיתוי היחיד שיכול להזיז אותנו, זה מה שחזק יותר מהחוויה שלנו את ההבנה. ברגע שההבנה מהירה בנו, שום דבר לא יכול להזיז אותנו שם. בדיוק כמו ששום פיתוי בעולם לא ישכנע אותי, לפגוע בילד שלי. לא יעבוד. ואם אנחנו מכירים סיפורים על כתות או דברים באמת איומים, שאנשים כן פגעו בילדים שלהם, מה קרה שם? קודם כל הזיזו להם את המוחים. המוחים לא נמצאים שם. הם איבדו את הראש ברמה כל כך גבוהה, שהם אפילו איבדו את ההבנה מול האחריות והאהבה והרצון להיות בקשר עם הילדים. ולכן זה התנאי הכרחי כדי שהם יוכלו לעשות מעשים כל כך בעייתיים. עכשיו, ברוך השם שאנחנו מדברים, רוב האנשים, יש מספיק שפיות ומספיק, הם מחזיקים מספיק ראש בהורות, כדי לדעת לא לפגוע בילדים. ואז אנחנו יכולים ללמוד מזה. וכל מקום שבו אנחנו נופלים בפיתויי היצר, יהיו אשר יהיו, זה מקום שבו לא מספיק מהירה בנו ההבנה. ויעקב עומד מול המלאך שם באמצע הלילה, וזה מאיר בו מספיק, והוא עומד בכל הפיתויים שהיצר מציע לו. עכשיו זה לא סתם יצר, שוב זה הסמכמם, זה כאילו המקור הכי חזק שבא ועומד לו, ואין בעצם מה שיחזיק אותו שם. אני פתאום זה נורא מתחבר לי, יעקב בנו, אחרי שיעקב בנו הצליח לעמוד שם באמצע הלילה, מה הפלא שיוסף הצליח לעמוד, כמה שנים אחר כך שהוא היה במצרים, בניסיון שלו, היה לו מאיפה. עכשיו יעקב יכול לעשות את זה, אחרי העבודה שהוא עושה אצל לבן. זאת אומרת, אם הוא היה פוגש את הסמך מם, בדרך מארץ ישראל לחרן, לא בטוח שהוא היה מצליח. אבל דווקא אחרי העבודה אצל לבן... נכון, לכן זה חיברתי את זה. אם יעקב היה פוגש את הסמך מם בדרך לחרן, לא בטוח שהיה מצליח. אבל דווקא אחרי העבודה אצל לבן, שם הוא יכול בעצם להתמודד איתו. עכשיו, למה זה דווקא העניין של אבק ויאבק ישימו? אז ההסבר הפשוט הוא כי כששני אנשים נלחמים ככה, אז הם בעצם מעלים אבק. זאת אומרת, המלחמה הזאת, אם, בוא נחשב רגע שהיא לא בבית, על המיטאות או על הרצפה, אלא באמת בשטח של אדמה, אז יש את האבק, את האפר הזה שעולה מתוך התנועות. אבל כאן אומר לנו, אדמור הזה, כן, יש סיבה למה את רואה משתמש דווקא במילה ויעד, ויאבק ישימו, כי אבק בלשון הקודש זה כמו אבק שריפה, זה מה שנשאר מהעץ אחרי שהוא נשרף, זה משהו שיש בו חיות כל כך כל כך כל כך מועטה, לא נשאר שם כמעט כלום. כלומר, החיות שם היא מאוד מאוד קטנה, אז כשאנחנו מתמודדים מול היצר במקומות הכי הכי נמוכים שלנו, אנחנו צריכים לזכור שהחיות האלוקית שיש שם היא אפסית. לכן גם, בדרך כלל אחרי שניפול לא נרגיש כזה טוב עם עצמנו. כי אין שם איזושהי חיות אלוקית שבאמת ייתן לנו איזה פיתוי או איזה אורכה. נכון, אבל... נכון, נכון. אין לו משל עצמו, הוא צריך את החיות שלנו, נכון. נכון, נכון. אבל את יודעת, יש מצבים שבה אנחנו עושים משהו ואנחנו אומרים טוב, זה מחזיק אותי לשבוע. ויש מצבים שבהם בשנייה אחרי זה כבר, אנחנו שוב באיזושהי תחושה של ריקנות. חיות האלוקית היא כל כך מועטה שם, ולכן זה נקרא אבק, ויאבק איש עמו. ולא אפר, כי האפר הוא מצמיח. יש לו יכולת של צמיחה, ולאבק אין. זהו, וסיימנו בעצם את המאמר עם המקום הזה שבו המלחמה שלנו, מול היצר, הוא נלחם איתנו במקום שבו הוא חושב שנמצאת נקודת התורפה שלנו, ואנחנו צריכים למצוא בתוכנו איזשהו כוח שהוא קצת יותר גבוה מזה, כדי להצליח לעמוד בזה. זהו, עד כאן להיום. שאלות, משהו?
כן, רציתי לשאול,
אתה
חסם חסם? אני חסם.
מה?
כשהיה מדובר שם, אני
מעצים עיניים בתפילה, תפסיק
את
השמיים,
לא
לבוא אותם כללי. אדמור זקן מביא שמכסה את עיניו בתפילה. אז יש את החסידים שמתפללים בעריכות ומכסים את כל את העיניים בתלית לאורך כל התפילה, אבל הכיסוי עיניים בתפילה הוא בגדול שמע ישראל. לא ראיתי התייחסות ספציפית. אדמור זקן מדבר על התפילה בכלל. אבל אם הציון הזה לכיסוי של העיניים, אנחנו יודעים שזה קורה דווקא בשמע ישראל. כן, מסכימה. רצית לשאול משהו.
כן, אבל מירה רצתה לפני שנייה.
שנייה, אנחנו עדיין כאן.
רציתי לשאול, אולי נזכרת את זה בהתחלה, אני
הגעתי... בסדר.
הסמך מם זה שרו של סמך?
כן. שנייה, שנייה. אנחנו יודעים שהמלאך שנלחם איתו, רשי אומר לנו שזה שרו של עשיו. עכשיו, סמך מם זה כאילו שם שהוא הרבה יותר גדול מזה. אז את שואלת אם הכוונה לאותה סיטואציה של המאבק עם המלאך, כן. האם, מה ההגדרה המדויקת של איפה זה עשה מחמם ואיפה זה שרו של עשה, ואני לא יודעת, מורוס, כן, לא התייחס לפה במאמר הזה, אני לא יודעת להגיד לך. לא דווקא.
המחמם
הוא
לא
שרו
של
עשה? מה?
המחמם הוא לא שרו של
עשה? זאת השאלה, האם בוודאות כן, ואמרתי שלא ראיתי התייחסות כתובה, אז אני לא קטונתי מלהבין במלאכים, בטח מלאכי חבלה. אוקיי, שאלה מצוינת. אז שאלתי את זה לפני כן. נדע מה להשיב למי?
לעצמנו.
אז מה כל כך גרוע בלקבל את השפע מהקליפה? אז קודם כל יש מאמר שהרבי מדבר על זה בהרחבה.
אני מבינה שזה לא טוב, אבל אני רוצה להסביר שאני אפנים אותם.
קודם כל יש מאמר ששווה ללמוד אותו, שהרבי מדבר על זה ממש ממש בהרחבה, וחשוב ללמוד את זה לעומק, כי זאת סוגיה מאוד 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 חשובה. יש הרבה מאוד פיתויים, זה מפתה לקבל את השפע מהקליפה. ובכל נקודה שבה אנחנו נמצאים, לפחות מה שאני מכירה, יש לנו את השאלה הזאת, על לקבל את זה מהקליפה ומהקדושה. ביום ה-12. נשיא לבני אשר. מאמר מפורסם של הרבי שלנו, שבעצם מתייחס לקראת י"א ניסן, הרבי אמר אותו, והוא מדבר שם על הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, ועל הבחירה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. אחת השאלות החזקות שהוא שואל שם, זה אנחנו יודעים שבחירה, בלשון הקודש, במהות של דברים באמת, זה בין שני דברים שווים. מה זה שבני ישראל בוחרים בקדוש ברוך הוא? יכול להסביר לי? מה שווה, מה האופציה הנוספת שהיא שווה? והרי בשואל. ומצד שני, מה זה שקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל? הרי עם ישראל הם שונים, אנחנו מהות אחרת, זה לא סתם כאילו שהוא נולד בצרפת, הוא נולד ברוסיה, ולכן הוא רוסי והוא צרפתי. זה משהו הרבה יותר עמוק ומהותי מהדבר הזה. אז שוב, אז הרבי מתייחס גם לזה במאמר, והוא אומר שהגוף של היהודי, האדמו"ר הזקן מביא שהוא רק נדמה בחיצוניותו. אז אבל הקדוש ברוך הוא, מה זה נדמה בחיצוניותו? הוא לא מתבלבל, כי אנחנו נראים חיצונית אותו דבר. אז זה מאמר שלם. אז זה לא שווה, בדיוק. אז זה מאמר שלם שהרבי נכנס ובאמת דן בכל הסוגיה הזאת של הבחירה. מאמר ששווה באמת ללמוד אותו באופן נפרד ויסודי. הנקודה היא של השאלה האמיתית היא, האם את רוצה קשר עם מישהו שרוצה את הקשר איתך או לא? אוקיי? היום דיברתי עם אישה שאומרת לי, תשמעי, אני נמאס לי לבקש. נמאס לי לבקש לקבל עזרה. לא רוצה לבקש. אני רוצה לדעת שאני יכולה לקבל את העזרה מאנשים שאני לא צריכה להתחנן אליהם. אני יכולה להגיד שאני צריכה עזרה, והם רוצים לעזור לי. בסדר, לא זמינים עכשיו, לא פה, לא שם. אבל יש איזשהו רצון, אני לא צריכה להתחנן שמישהו ירצה. אוקיי? אז זאת אומרת, אני מבינה אותה. עכשיו, מה קורה לנו עם הילדים שלנו? האם אנחנו רוצים שהם יסתכלו עלינו כי סימנו וי? היום דיברתי עם הבן שלי שנמצא בישיבה.
אז הגישה לא נכונה
שלה? אני לא נכנס לנכון או לא נכון, כל אחד במקום שלו.
אוקיי.
השאלה היא מה אנחנו רוצים. אז כשיש לי חברה שהבן שלה יצא לישיבה השנה, והיא אמרה לו, אני רוצה שתתקשר כל יום. כל יום אני רוצה שתתקשר. ואמא אמרה בצורה שאמא יודעת איך להפעיל את הילד שלה, והוא מתקשר כל יום.
אבל זה לא קשר טוב.
עכשיו...
עכשיו,
מה קורה לכל מי שאי פעם הכניס הילד לישיבה? היא יודעת שכשילד נמצא בישיבה, זה מקיף בצורה כל כך מקיפה, אני אין לי מילה אחרת, כל כך מכל הפינות, מכל הכיוונים, את הקיום של הילד, וכשהוא שם, הוא פשוט נמצא שם, ככה שאם הוא מתקשר כל יום, כנראה שיש לו בעיה שם, כנראה שמשהו לא נכון לו שם, אבל אם הוא לא מתקשר, אז הוא אומר שהוא פשוט נכנס, וטוב לו במסגרת, הבן שלי אמר לי, אם דיברתי איתו היום, הוא אומר לי, אני בסוף היום מסתכל, ואני אומר, מה, איך כבר הגיע הסוף היום? רגע, מה עשיתי היום? ואז הוא אומר לי, ואז אני מבין שעשיתי את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ופתאום אני מגלה שיהיה לי יום שלם, אבל הזמן עבר לי ככה. אז אני יכולה להגיד לילד שלי, תתקשר אליי כל יום, אבל הוא לא רוצה להתקשר אליי. אז כשאני אומרת לקדוש ברוך הוא, תקשיב, בוא נסגור על זה שאני מקבל את החיות שלי מהקליפות, הוא לא רוצה לתת לי את השפע שם. אני רוצה לקבל את מה שחשוב לי ממי שלא רוצה לתת לי? אם אתם לחנכי את זה, אבל זאת המשמעות בעצם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו קשר. הוא רוצה את הקשר, והוא אומר את זה במפורש בפרשת בראשית. לא טוב היות האדם לבדו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הסיבה שאדם צריך לצאת מעצמו, הסיבה שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה אומר, זה לא משנה כמה אתה מושלם, לא טוב היות האדם לבדו. ואם אנחנו לא מסוגלים ליצור קשר, אנחנו נשארים בודדים. הבדידות היא לא פונקציה של אם יש אדם שישן איתי בחדר או לא. הבדידות היא פונקציה של אם אני מסוגלת ליצור קשר אמיתי עם אדם אחר או לא. עם מישהו אחר, עם גורם אחר. אז הקדוש ברוך הוא מזמין אותי להיות איתו בקשר. מה אני עושה? מה היית אומרת אם מישהו היה בא אלייך והוא אומר לך, תקשיבי, אני רוצה להגיע אלייך ביום שלישי, שעה 9, בואי תכיני שולחן ככה, תשקיעי באוכל טוב, תארגני את הבית שיראה טוב, שימי נרות על השולחן, יין, תני לנו ככה אווירה, ואני מגיעה. מה היית אומרת? מה הוא רוצה ממך? דייט, הוא רוצה משהו, בסדר? הוא רוצה את הקשר איתך. הקדוש ברוך הוא מזמין אותך כל שבוע. כל שבוע הוא מזמין אותך. מה את עושה עם ההזמנה שלו? יו, גם כן, הוא עוד פעם את זה ועוד פעם את זה, ושכחנו את זה ואיזה מעצבן זה. הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו. עכשיו אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו עושים עם זה. האם אנחנו מבינים שהוא מזמין אותנו לקשר כל כך אישי, כל כך אינטימי, כל כך אמיתי, של בואו רגע נניח את הכל בצד, ונאפשר לעצמנו להרגיש את הקשר. או שאנחנו הופכים את זה לאיזושהי מטלה מעצבנת, ומי רוצה בכלל להגיע? שככה הדברים נראים.
אז
אתה
תעשה, אתה תעשה את הלטילה ברדוסה. זה כל כך
נכון, הסברת את זה כל כך יפה, שאני גם מתכוונת להעביר את זה.
ככה יש לי על מה,
מבינה?
איך להסביר את זה. מרגש עד כדי
דמעות.
פשוט מרגש עד כדי
דמעות. שנזכה להעביר את זה לעצמנו הלאה. עמוק לנפש הבהמית שתקועה במקומות שלה. זהו, את רוצה לשאול משהו? קיבלת תשובה? אוקיי, זהו, אז עד כאן להיום, תודה למי שהייתה איתנו, אנחנו אם ירצה השם, שבוע הבא, שנייה מושקת, שערי תהיה לכאן, רגע, מה את רוצה להגיד?
שפרה, לא, ממש, כן, אז אנחנו נתקרו של הקדש.
בדקת, אוקיי, יופי, מצוין, תודה. אורנית, מישהי כאן אומרת שהיא בדקה, ואכן הזוהר מביא שהסמך מהם הוא שרו של עשיו. הוא היה קליבר. תקשיבו, הוא היה תאום של יסוף, של יעקב, אחרי הכל. יש לו... יש לו עוצמות. גלות אדום. זה הסוף, זה...